כל חי אונליין 93fm.co.il.
ערב במהדורה המרכזית, ראש הממשלה בנימין נתניהו עולה היום לדוכן הכנסת ומשיב לשאלות חברי הכנסת. במסגרת הדיונים, השאלות והתשובות, נשאל ראש הממשלה מספר פעמים על ידי חברים מהאופוזיציה על החקירות המתנהלות נגדו. חברי כנסת שאלו את השאלות בניסוחים שונים, כל אחד נגע בנקודה אחרת הקשורה לחקירות, אבל נתניהו לא נשאר חייב, הוא הבטיח תשובה מנומקת בסוף ובמשך דקות אחדות הגיב בצורה מפורטת לכל החשדות והחקירות נגדו. נשמע את הדברים בהמשך. שר הביטחון לשעבר משה בוגי יעלון מתייחס היום לדוח של מבקר המדינה על צוק איתן ואומר כי מזל שההגה היה בידיים של נתניהו, של גנץ ושלי. את צוק איתן הוא לא מגדיר ככישלון ואומר כי אי אפשר לקבל החלטות דרך פיר המנהרות. היישובים פורחים, יש היום שקט, התגענו להישגים במסגרת המבצע. ניסוי מוצלח לשרביט הקסמים. מערכת הביטחון אומרים כי במהלך הניסוי שוגרו היום מספר טילים ממטוס של חיל האוויר מעל הים התיכון, כשבמקביל שוגרו לכיוונם לאחר שזוהו טילי הירות של שרביט קסמים מבסיס פלמחים. הירות מוצלח, שרביט הקסמים יכול לנטרל טילים באוויר במשקל של מאות קילוגרמים, כך אומרים היום במערכת הביטחון. בהמשך על עוד עניינים, במהדורה המרכזית כאן בקול חי, עורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני שי פופובסקי, באולפן אבי מימרה. שלום וערב טוב לכם, אנחנו פותחים הערב את המהדורה המרכזית עם יושב ראש ועדת הכספים חבר הכנסת הרב משה גפני. שלום וערב טוב לך.
טוב, אני שומע אותך מאוד חלש, שומע אבל מאוד חלש.
אז אנחנו נשתדל לשפר את איכות הקו כדי שנוכל לדבר יותר ברור. נתחיל קודם כל בשאלה אם היית היום במליאת הכנסת במהלך השאלות והתשובות עם ראש הממשלה.
כן, בחלק מהזמן כן, היה מאוד מעניין, ונתניהו יודע לעשות את זה. הוא עמד מול מתקפה מאוד קשה, והוא עבר אותה בשלום, אם אני יכול לשפוט. אני כן. רוב הזמן שישבתי, כך סברנו כולנו שהוא עבר אותה בשלום.
ראינו באמת מוטיבציה של האופוזיציה להתקיף את נתניהו בשאלות סביב החקירות, הוא התייחס לזה לראשונה בצורה ארוכה, ואני רוצה לשאול אותך כמי שהיה שם ומכיר גם את החברים מסביב במליאת הכנסת, הרי ברור שהנאום הזה נועד לציבור ופחות לחברי הכנסת. אתה השתכנעת מהדברים של נתניהו?
הנאום היה מיועד לציבור, כפי שאתה אומר, אבל הוא גם היה מיועד לחברי הכנסת. הוא טוען, והוא כנראה כך סבור, ואני חושב שזה נכון, שמתנהלת נגדו מתקפה תקשורתית באמצעות חקירות, באמצעות תלונות, על מנת להתיש אותו. זה ברור לחלוטין, בגלל שחלק מהדברים הם כמעט אפילו מצחיקים. ולא שאני חושב שכך צריך להתנהג, אני חושב שלא צריך להתנהג כפי שהוא מתנהג, אבל להפוך את זה לחקירות משטרה ועם ניסיון להביא כתב אישום ודרך זה להדיח אותו מרשות הממשלה, זה לא נראה רציני, זאת האמת. מישהו אחר במקומו היה יכול להישבר מזה. בכל אופן, זה כל שבוע אתה נתקל בדבר חדש, וזה לא רק הוא, וזה אשתו, וזה הילד שלו. והוא עומד מול מתקפה כזאת במליאת הכנסת, ואנשים לא, אנשים, חברי כנסת, חברי אופוזיציה, חברו ביחד על מנת לתקוף אותו, והוא מצליח בזה. תשמע, הוא עשה את זה יפה. אני, לא שאני מצדיק את הפעולות שלו מבחינת הנהנתנות של הדברים, אבל אני מצד שני לא חושב שאלה דברים שצריך בגללם לעזוב את רשות הממשלה.
כן, אז זה באשר למה שנתניהו אמר היום, וגם התגובות בתקשורת. בסוף התהליך הזה, אם יוגש כתב אישום, הרי שנתניהו יצטרך לפנות את מקומו, ואז מה הרחש?
החוק לא מחייב אותו.
לא מחייב, אבל מה, כנראה שזה מה שיקרה, ויש לחץ ציבורי.
לא יודע, הכנראה הזה הוא בכלל לא ברור. הוא טען, אני שמעתי את זה ממנו גם בשיחות פרטיות, אבל הוא טען את זה היום גם במליאת הכנסת, הוא טען שיש קבוצה גדולה שמנהלת נגדו מסע על מנת לגרום לו שהוא יעזוב את רשות הממשלה בכל דרך. זה יכול להיות דרך חקירות, זה יכול להיות דרך כתבות בתקשורת, זה יכול להיות דרך כל מיני אמצעים שבאמצעותם או באמצעים האלה שמפעילים נגדו הוא יוטש ויעזוב את רשות הממשלה, בגלל שלא מצליחים להדיח אותו בבחירות כבר הרבה זמן. ולכן אם כך הוא סבור, ואם הוא איש מספיק חזק, הוא יכול למצות את כל ההליך, שזה יכול לקחת כמה שנים, עד שהוא יעזוב את רשות הממשלה, אם בכלל. הוא אמר שהוא מתכוון להניג את המדינה עוד הרבה שנים.
ואם הוא יצטרך לפנות את מקומו, אז מן הסתם אנחנו ניכנס למערכת בחירות. אז הפרשנים שמעריכים שהבחירות קרובות, לא יודעים על מה הם מדברים כנראה.
תראה, אי אפשר לדעת, האמת היא שהוא גם בשר ודם. אם אתה שואל את הערכה שלי, אני אמרתי את זה גם בכלי תקשורת שונים בארץ, אני לא מעריך שהבחירות מתקרבות, אני חושב שהוא ישרוד את זה, הוא יודע את אשר לפניו. שוב, אני רוצה להגיד, אני לא מצדיק את המעשים שלו, אני לא אוהב את הדברים האלה, אני לא חושב ש... ראש ממשלה או כל אחד אחר שהוא נבחר ציבור צריך לקחת מתנות מהסוג הזה, לא חושב שזה נכון, אבל זה לא עילה לעזוב רשות ממשלה. אני חושב שאין מי שיחליף אותו מבחינת רשות הממשלה, הוא כנראה הטוב ביותר. אנחנו רואים את זה גם על פי הסקרים וגם על פי מערכות הבחירות שהתנהלו בשנים האחרונות.
אכן, ואנחנו, טוב, בוא נעבור אולי נושא, כי בסוף עוד נחזור לנתניהו מההיבטים האחרים של השיג ושיח של המפלגות החרדיות, דברים שפתוחים כרגע מול ראש הממשלה, אבל כשאנחנו מדברים היום על מתווה הכותל והכינוס שהתכנסתם היום מראשי הסיעות החרדיות, אני באמת לא רוצה להרחיב, כי הנושא הזה רגיש, אני מבין שיש גם דברים תלויים ועומדים
אני,
בבגץ.
אני אגיד לך את, כן. מה, את מה שאני יכול להגיד.
כן.
בוא נאמר ככה, יש נוהג שמתקבע בכנסת הנוכחית, כשיש בעיות שהן בעיות כלליות, אנחנו נוהגים להתכנס, לקבל החלטות ראשי המפלגות החרדיות. והנוהל הזה הוא נוהל מאוד מאוד חשוב, אנחנו מגיעים להסכמה, אי אפשר להפריד בינינו, לא יכול לבוא שר שבו מדובר או אפילו בראש ממשלה, ולשחק בינינו, אנחנו מקבלים החלטה. היה שני דיונים היום בישיבה של ראשי המפלגות. דנו על הנושא הזה של המרכולים בשבת עם הבגץ בעניין הזה, ודנו על מתווה הכותל שצריך לשבת עם היועץ המשפטי לממשלה בתוך משרד ראש הממשלה. לגבי המרכולים, זה ברור לנו שבגץ עומד לקבל החלטה. ברור לנו שההחלטה לא תהיה לטובתנו, היא יכולה להיות אפילו מאוד גרועה. ברור עוד דבר, שגם נשיאת בית המשפט העליון מירם נאור, וגם השופטת שהביעה את עמדתה ואמרה שלמה לא מעבירים את הסמכויות לשר הפנים. כאשר מדובר על מציאות שבה שר הפנים שהיה סילבן שלום, שהוא אמר שיש לו ניגוד עניינים בגלל שהוא קיבל תרומה וכולי, ומה שהיה, מה שהיה בהמשך, יש שר פנים היום שאין לו ניגוד עניינים בעניין הזה, הוא לא קיבל תרומות מבעלי מרכולים. ועל פי החוק הוא צריך לקבל החלטה בעניין הזה, זה תפקידו. החלטנו שאנחנו באים עם הציטוטים מבית המשפט העליון, אנחנו דורשים מראש הממשלה ומהממשלה להעביר את הסמכויות חזרה לשר הפנים. ולא יכול להיות, אמרנו שאנחנו גם פגועים בעניין הזה, למה לא מחזירים את הסמכויות לשר הפנים בגלל שהוא חרדי? ושיודעים אולי מה הוא יקבל החלטה? זו סמכותו. הוא שר הפנים בממשלת ישראל.
גם כשגדעון סער היה שר הפנים והוא ממש לא חרדי, הוא קיבל החלטות כמו שהוא ראה לנכון.
כן, בכלל לא רלוונטי, גם אין דרך אחרת. זה דבר שיכול לפרק קואליציה. המציאות הזאת שפתאום בגץ יקבל החלטה, שאנחנו יודעים שהיה אפשר למנוע את זה. הרי בגץ אמר, הם אמרו את הדבר הזה, הם אמרו שצריך שהממשלה תקבל החלטה, ולמה הממשלה? מה זה הממשלה כולה? זה צריך שר הפנים, זה סמכותו. ולכן ההחלטה שאנחנו דרשנו, ישבנו עם השר יריב לוין, שהוא השר המקשר והוא השר שמקורב לראש הממשלה, וההחלטה שלנו הייתה שאנחנו דורשים שביום ראשון הקרוב הממשלה תקבל החלטה להעביר את הסמכויות או להחזיר אותם לשר הפנים, לאחר מכן הכנסת צריכה גם לקבל את ההחלטה הזאת, זה לא מספיק שהממשלה מקבלת את ההחלטה, ואז נראה מה ששר הפנים יעשה. אז זאת החלטה אחת משמעית שהתקבלה. וההחלטה השנייה לגבי מתווה הכותל, לגבי מה שנלווה לעניין הזה, גם על זה קיבלנו החלטה. עכשיו, אנחנו לא קיבלנו החלטה לבד, אנחנו אמורים לשבת בתחילת השבוע עם הרבנים הראשיים, לא הולכים לעשות טעות נוספת, שאנחנו נקבל החלטה לבד בלי הרבנים הראשיים, יחד עם רב הכותל, ובשבוע הבא אנחנו נקבל החלטה משותפת, ומה שתתקבל ההחלטה, עליה נלך, יש לנו פלטפורמה שעליה אנחנו אמורים לדבר גם עם הרבנים הראשיים, ואם הרבנים הראשיים יסמכו את ידיהם על כך, אנחנו נלך על המתווה הזה. אנחנו כמובן, כל אחד מאיתנו ישאל את רבותיו, ואז אם אכן תתקבל ההחלטה הזאת, זאת תהיה
אחת. אז אחרי כל הדברים הללו, רק ככה לחדד את העניין, נחזור רגע על עניין המרכולים בשבת. האם קיבלתם אור ירוק מהשר לוין שביום ראשון זה עולה להצבעה? אנחנו יכולים לומר שהסמכויות כבר עוברות?
אנחנו לא יכולים לומר. השר לוין לא שלל את ההצעה הזאת. זאת ההצעה הכי הגיונית הקיימת. יש בגס, אומרות בעיקר השופטות בבית המשפט העליון, חוזרות על הטענה הזאת, כולל נשיאת בית המשפט העליון. למה שר הפנים לא מקבל, למה זה לא עובר לסמכותו? זאת אומרת, גם בית המשפט העליון מבין, או אומר את זה, שצריך להעביר את זה לשר הפנים. גם המציאות הזאת, שזה לא יקרה.
ההיתכנות שזה לא יקרה היא קלושה.
כן, אני מעריך שזה יקרה, על אף שעדיין לא הייתה החלטה שמעבירים את זה, אני מקווה שזה יקרה.
ובעניין מתווה הכותל, כלומר יש לכם מתווה ברור שאתם רוצים לקבל את הסכמת הרבנים האישיים?
לא הסכמת, זה לא ניסוח מדויק.
לקבל החלטה ברוב תשואה?
אנחנו רוצים לקבל החלטה שהיא תהיה החלטה משותפת. שקודם כל זה הרבנים הראשיים, רב הכותל, ואחרי זה אנחנו ראשי המפלגות, ובתווך, זאת אומרת, בתוך כדי הדיבורים שעליהם אנחנו מדברים, שאנחנו נקבל אישור מרבותינו ללכת על המתווה שעליו אנחנו מדברים, שעדיין הוא לא מגובש סופית, אבל אנחנו יודעים לאן אנחנו רוצים ללכת.
אותו מתווה שדיברנו עליו לפני מספר חודשים, עם שינויים קלים.
לא אמרתי. יש תוכנית, שעם התוכנית הזאת, אנחנו מתכוונים להתכוונן אליה, לדבר עליה, לשמוע מה הרבנים אומרים, ולקבל אבל החלטה לא להשאיר את זה ככה, ולקבל החלטה בעיקר משותפת. לא החלטה שאני אגיד כך ומישהו אחר יגיד אחרת, משותפת. החלטה שגם אם ההחלטה תהיה שלא לקבל החלטה, שידעו מה ההשלכה של זה.
אוקיי, ויש גם חוק בעניין הזה שפתוח, וכנראה שההחלטה הזו גם תצטרך...
לא מדובר עליו עכשיו, מדובר עליו רק אם לא תתקבל החלטה אחרת, או שאם לא יסכימו להחלטה אחרת, נלך על החוק.
אוקיי, אני רוצה לשאול אותך, הרב גפני, על סוגיית הדיור ממש במשפט קצר, כי כבר נאמרו על כך הרבה מאוד דברים, אבל גם היום ראש הממשלה נשאל למה הציבור החרדי שוב מופלה, גם כאשר יוצאים לשיווק 2500 יחידות דיור ביהודה ושומרון, והוא מגיב, אני אעביר את השאילתה הזו לשר האוצר ושר השיכון. זאת תשובה, מה, מתחמקת?
לא, מתחמקת לגמרי. שלא נטעה בעניין הזה. ברגע זה מגיע ליהודה ושומרון, שלא תהיה טעות, וזה לא נובע מעמדותיי המדיניות, ובכלל לא קשור לעניין. ברגע שמגיע ליהודה ושומרון, גם בנושא של תקציבים, ועכשיו גם בנושא של דיור, זה לא פעם ראשונה, החרדים בצד. אני יכול להביא באלף ואחד דוגמאות. פשוט דואגים שם לעצמם. אנחנו בצד. ביתר עילית תסתפק, אני יודע, ב-80 דירות, ב-40 דירות. מודיעין עילית בכלל לא תקבל. המציאות הזאת שבאה לא רק בנושא של הדיור, אבל מכיוון ששאלת על דיור, דבר חמור, מעין כמותו. אנשים שכל הזמן מגלגלים עיניים לשמיים, ואומרים, אנחנו אהבת ישראל, וכלל ישראל, ושמע ישראל. דואגים לעצמם, לילדים שלהם. לא רלוונטי שיש שם יהודים חרדים שנאלצו ללכת לגור ביהודה ושומרון, מכיוון שבמקום אחר לא קיבלו אותם. אז גם שם אנחנו צריכים לסבול. ושאף אחד מחברי הכנסת החרדים שלא יתחנחן עם הדבר הזה. ואני שמחתי שחבריי שאלו את ראש הממשלה באופן אחד, ואני אומר את זה גם, אני אומר אותו דבר על מעלה אדומים. אנחנו מקבלים מסרים שם, שני בתי ספר קטנים של הציבור החרדי, ואמירות, תסתלקו מפה.
ראש העיר לא יגיד לך.
ירושלים, שלא תהיה טעות.
ראש העיר...
אני שמח שחבריי העלו את זה. השאלה שלך היא נכונה, אנחנו סרח חודף ביהודה ושומרון.
רב גפני, בני כסרי על ראש עיריית המעלה אדומים לא דיבר איתך ביומיים האחרונים?
לא, מה זה רלוונטי שהוא ידבר? תשמע,
רגע, בוא, ברשותך, ברשותך, רב גפני.
אמר שלמה המלך, יוסיף דעת, יוסיף מחוז. אני לא יותר חכם מאחרים, יש לי יותר ניסיון, אולי שאני יותר שנים. אני יודע בדיוק, אני אראה לך, קיבלתי במיילים. איך שאימא כותבת, אימא לילד, אימא למשפחה במעלה אדומים. היא כותבת, אל תתפתה למילים של ראש המועצה. אל תתפתה. אני רואה איך הנכדים שלי לומדים.
אנחנו גם לא התפתנו למילים של ראש המועצה. בוא תשמע רגע, 20 שניות, הנה הדברים שנאמרו פה סך הכל לפני 3 ימים. האם אתה נמצא בוושינגטון? אני מתאר לעצמי שמכתב של חבר הכנסת גפני שהופנה אליך לא הגיע אליך עד שם.
המכתב של גפני שהופנה אליי לא הגיע אליי לשם. אני אדבר עם גפני, אני חושב שהמכתב הזה נלתר, אני אסביר לו בדיוק מה קורה והוא יבין.
מה תסביר לו?
אין לנו שום דבר נגד החרדים, עד רבה. אין צריך להגיד, אני לא צריך להגיד את זה מעל כלי היתר, אני אגיד את זה בארבע עיניים, יש כאן עניינים ביטחוניים, בטיחותיים, זה לא דבר פשוט, ויחד נוכל למצוא פתרון. בלי איומים.
אתה יודע, יש בית ספר חרדי שנמצא באמת בתת תנאים, כאשר בתי ספר אחרים נמצאים בתנאים נאותים, אי אפשר לומר שהעניינים הביטחוניים נוגעים רק לחרדים.
יש לנו בית ספר חרדי גדול מאוד, שנתתי בניין שלם עם אולם ספורט, עם מגרשי משחקים, מגרשי כדורסל, שבבית הספר הזה לומדים חרדים, כיתה של 40 תלמידים, בכיתה של 40 תלמידים לומדים רק 10 ילדים. אז בוא, אני לא רוצה להיכנס לנושא הזה, אני חושב שזה שיחה ביני לבין גפני, אני אסביר לו, איומים לא יתפרשו אצלנו כ...
לא, זה לא איום, זה, אתה יודע, זה...
אבל בוא, אני מציע שנפסיק את השיחה פה, ותן לי לדבר עם גפני בעצמי, אנחנו ידידים טובים, מכירים הרבה שנים.
הרב גפני, אתה שומע... אתה אומר שפתרון... בוא נעצור את ההקלטה הזו, הרב גפני, אתה שומע את השיחה עם בני כשריאל, ואני הייתי בטוח...
כן, אני מכיר את השיחה הזאת גם בלי השיחה אצלו. בעבר הרחוק ובעבר הקרוב עם בני כסריאל, הוא אמר לי הרבה דברים, בין היתר הוא אמר את הדברים שהוא אמר עכשיו בשידור. אני יצא מרצע מן השק את מה שידענו כל הזמן. יש שני בתי ספר, יש שני בתי ספר במעלה אדומים, האחד בית ספר של 150 תלמידים, שהוא בית ספר דוגמת בתי ספר שנמצאים בפריפריה, ויש בית ספר הבן של ניסים זאב, חבר הכנסת לשעבר, שהוא חיידר, שלומדים שם אברכים, ספרדים ואשכנזים. הם לומדים בחיידר הזה, והוא כמובן יותר קטן, מטבע הדברים. עכשיו, גם בחיידר יותר קטן, וגם בבית ספר של 150 תלמידים, אפשר לתחזק אותו כמו שעירייה אחרת, במקומות אחרים בארץ עושה. המצב שם, איך אמר לי אחד מוועד ההורים, המצב שם מחפיר. מה זה ידבר איתי? מה הוא יסביר לי?
אנחנו יודעים שהסיפור הזה לא חדש, מלא אדומים.
שמנהל מחלקת החינוך שלו אמר לוועד ההורים, אני מבקש שתסתלקו מכאן, תלכו לשכונות שלכם בירושלים, וזאת ההוראה שקיבלתי מגבוה, אני לא אעזור.
אנחנו זוכרים גם התנכלות מתמשכת לרב הרב דויץ' שהיה שם בזמנו.
כן, אתה יודע מה, אני יכול להביא הרבה דוגמאות, יש שם סיפורים בית הכנסת, לא משנה. אני אומר לך, תוצאת הדברים היא שאכן בני כסריאל הוא איש ימין, הוא מדבר איתי הרבה, אנחנו שוחחנו הרבה פעמים בעבר, ואני אומר לך, בתוצאה, הם לא רוצים אותנו שם. הם רוצים אותנו כבשר תותחים. הם רוצים שכשהם עושים מאזן של מספר התושבים, אנחנו מהווים חצי מהתושבים ביהודה ושומרון, בגלל שיש לנו ערים גדולות. יש לנו את ביתר עילית, יש לנו את מודיעין עילית, יש את אמנואל, יש ערים גדולות שהם ערים... שנמצאים ביהודה ושומרון, שגרים שם הרבה מאוד אנשים, כן ירבו. אבל למשל מיצד, שהוא יישוב חרדי, לא מקבל סיוע. הוא לא מקבל מההתיישבות הצעירה. יש שם תקציבים לצורך העניין. אני בשנה התקציבית הקודמת, ניהלתי מלחמה על החטיבה להתיישבות, אז היו כאלה שאמרו שאני פשוט נגד הימין. אני לא נגד הימין. אני אוהב אותם. אני רוצה לחיות איתם ביחד. הם לא רוצים אותנו. ושלא יגלגלו עיניים, בואו במבחן התוצאה. הבאתי את הדוגמה של ההתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון, זה חל רק על המועצות האזוריות או יישובים עד 3,000 תושבים. למה? בגלל שההתיישבות החרדית היא יותר מ-3,000 תושבים. לעומת זאת, ברמת הגולן, שם אין מגבלה של 3,000 תושבים. למה? בגלל שברמת הגנואן אין יישוב חרדי. אז שם אפשר לפתוח את זה לגמרי. דברים... אתה חושב שאנחנו נולדנו אתמול?
דברים ברורים, בוא נראה מה יקרה עם אחרי האמירות הללו.
אני ידיים מושטות לשלום. אני רוצה לחיות עם היהודים שהם שומרי תורה ומצוות, כן. רובם הגדול הם כאלה, אני רוצה לחיות איתם בשלום.
הרב גפני,
היחסים... הם לא רוצים אותנו במבחן המעשה.
היחסים
שלך... בעלי זה אחת הדוגמאות, התקציבים זה עוד דוגמה, כן. ועכשיו זה גם הדוגמה של ה...
היחסים שלך עם ראש עיריית ירושלים ניר ברקת, אני מבין, מתחילים, נכון? מופשרים, אתם בסדר.
אנחנו חיים במערכת פוליטית ו...
לא, כבר ניתן מפגשים, כבר הגעתם להבנות, חתמתם על איזשהו מסמך משותף.
אני, אתה עובר מנושא לנושא מהר מדי. זה מהר מדי בשבילי. אני מדבר על מה שחבריי היום שאלו את ראש הממשלה, כך התחלת את השאלה, זאת שאלה נכונה. מה שחבריי אמרו לראש הממשלה זה נכון, בונים או רוצים לבנות או מתכננים לבנות ביהודה ושומרון, וזה בסדר. אבל אנחנו לא שם. אנחנו מתי מעט שמקבלים מעט מאוד בתוכנית שלה, אני לא יודע אם יבנו בסוף או לא, אבל אנחנו בכל פרמטר שאתה מסתכל עליו ביהודה ושומרון, אנחנו לא שם, אפילו שאנחנו גרים שם. ואנחנו גרים בגלל שאנחנו אין לנו מקומות אחרים.
אוקיי, טוב, אז ירושלים נדבר פעם אחרת.
פעם אחרת.
חבר הכנסת הרב משה גפני, תודה רבה לך, יושב ראש ועדת
הכספים. תודה לך, ערב טוב.
ערב טוב, אנחנו עם השר זאב אלקין, שלום וערב טוב אדוני.
שלום, ערב טוב.
נמשיך בנושא שסיימנו עם הרב גפני, אחר כך נחזור לענייני ראש הממשלה והנאום שלו היום בכנסת. אנחנו מדברים על ירושלים והתקציב ולירושלים, ואתה מכיר את הנושא, אתה אחראי על הנושא גם מטעם הממשלה. תגיד, המספר 800 מיליון שהובטח לראש העיר, זה מספר שאתה מכיר אותו ממשרד האוצר?
קודם כל אני לא אחראי על הנושא, התקציב שוטף של ירושלים הוא... שיח ישיר במשרד האוצר לעירייה במהלות משרד הפנים. אני בפעם הקודמת, במשבר הקודם, לפי בקשה של שני הצדדים ניסיתי לתווך ודי הצלחתי, אבל זה לא תחום שמשרד ירושלים מטפל בו. אנחנו מטפלים בפיתוח אסטרטגי של העיר, והבאנו רק לפני חצי שנה השקעה לחומש הקרוב של יותר מ-850 מיליון שקל לפיתוח של ירושלים. עכשיו לגבי המספר של 800 מיליון, אני יודע שראש העיר טוען שזה משהו סיכם משרד האוצר, שם לפי מיטב הבנתי מתכחשים לסיכום הזה, גם, וגם אם מסכימים לו לא כל כך ברור מה המקורות, ואני מניח מכאן המאבק שאנחנו ככה צופים בו בימים האחרונים.
כי ראש העיר עדיין אומר שאם המספר הזה שהובטח לו לא יתקבל בעיר, הוא יצטרך לשבות, להכריז על שביתה, העיר לא תוכל להתקיים בלי הסיוע הזה.
יש קושי מהותי אמיתי שאפשר להבין פה את שני הצדדים לגבי תקציב של ירושלים. מצד אחד ראש העיר מנסה לקדם את העיר והוא צודק, רמת ההשקעה פר תושב בעיר ענקית כמו ירושלים פחות ממוצע של ה-15 העירים הגדולות, ועיר הבירה ראויה להיות לפחות בממוצע אם לא יותר מזה. זה צד אחד של המטבע. הצד שני של המטבע שבגלל של ירושלים אין הרבה מקורות הכנסה, הרי בדרך כלל ארנונת מגורים היא לא הכנסה כדאית לעירייה, הכנסה כדאית זה ארנונה עסקית, ואין פה הרבה הכנסה מארנונה עסקית, ומצד שני העיר גדלה מהר מאוד, ולכן יש פה קצב גידול של הצעות שאין מעיר איפה לחסות אותם. אם לפני 5 שנים הממשלה העבירה לעירייה בשנה פחות מ-200 מיליון, בשנה האחרונה, השנה שנת 16, זה היה כבר 0.5 מיליארד, אז אמנם מצדק משרד האוצר, כשהוא בא ואומר, אין לי סעיף תקציבי אחר שגדל פי 2.5 תוך כמה שנים, בדרך כלל הגידול הרבה יותר איטי, ועכשיו ראש העיר יוצא 800, שזה פי 4 ממה שהיה לו רק לפני כמה שנים. ומצד שני, בא ראש העיר ואומר, תגידו לי מאיפה לקחת. אין לו מאיפה להביא מקורות, כי לעיר אין מספיק מקורות הכנסה, ולכן יש פה כלום פרמיקה.
אני רוצה לשאול אותך כשר לענייני ירושלים על העברת השגרירות לירושלים. עד כמה הדבר הזה, הרי מדובר בסמל, אין לכך משמעות מעבר לסמליות שיש בעניין.
לא, זה לא רק סמליות. הסמליות הזאת מהווה לכאורה הכרה בדבר הטבעי והברור ביותר שירושלים היא עיר הבירה של מדינת ישראל. קיבלי כאן שגרירויות נמצאות בעיר הבירה, וכל עוד שהן מסרבות להיות כאן, יש פה מעין הכחשה לעובדה שירושלים היא עיר הבירה של מדינת ישראל. יש גם, אם האמריקאים ומן הסתם כך יקרה זה, אם לא יישארו לבד ויבואו שגרירויות נוספות, זה גם תרומה מסוימת לפיתוח העיר, כלכלת העיר. בכל זאת יש הרבה מאוד שגרירויות במדינת ישראל, ישראל, ואם כולם יתמכו בירושלים, עם העובדים שלהם, עם מקומות עבודה לתושבי ירושלים, שכל שגרירות כזאת מביאה, זה כמובן מבורך להם.
אתה תהיה מוכן כשר לענייני ירושלים לקשר בכל העניין הזה של העברת השגרירות?
ברור שאני אעשה כל מה שתלוי בי כדי שזה יקרה, אבל האמת היא שאין בעיות טכניות, זה לא שהאמריקאים צריכים פה הנחה בארנונה או
לא, שטח. אבל יש ויכוחים, יש מן הסתם ויכוח היכן בירושלים ומיקומים, לא, מדובר לא, בדבר יש, רגיש.
יש להם כמה מקומות ויש להם כמה, זאת לא הבעיה. המרכזי זה החלטה אסטרטגית של הנשיא, סופית, שבהתאם להבטחת הבחירות שלו הולך לקיים אותה בשונה מקודמיו. ולהעביר את השגרירות. ברגע שהוא אומר רוצה אני, זה אפשר לעשות את זה תוך 24 שעות.
הבנתי. כלומר, ואם יצטרכו עזרה, אתה תהיה מוכן לעזור. אני אגיד לך גם למה אני שואל את זה, כי לתווך בין משרד האוצר לעיריית ירושלים, אתה אומר שזה לא מתפקידך, אז אני מנסה להבין.
לא, אני דווקא אומר שבפעם שעברה נתבקשתי, וכל מה שיכולתי עשיתי, וגם בסוף הגענו לפשרה, הפעם לא נתבקשתי, אז אתה יודע, אתה לא נדחף להיות מתווך במקום שלא מבקשים ממך, אבל אני בהחלט עוזר לראש העיר בייעוץ ובכל עזרה שצריך.
מי צריך להיות הגורם המבקש?
לא, זה לא עניין של לבקש. הרגע היה פה במקרה הפעם, היה מסע ומתן ישיר בין ראש העיר לאוצר, אז היה פלונטר שהם לא דיברו, אז לכן נזקקו לשירותי. היום הם מדברים, יש מחלוקת. אני מנסה לעזור לראש העיר ככל יכולתי.
אולי המשרד שלך יכול להיות ככה מתווך באמצע, לקבל את התקציב ממשרד האוצר, הכסף יעבור למשרד, המשרד שלך עניין לירושלים, ואתה תנהל מול העירייה בדיוק מה ייעוד הכסף הזה.
זה לא הבעיה מאיך זה יעבור, הבעיה זה הכסף, כי זה באמת גידול דרמטי בתקציב, ומשרד האוצר צריך למצוא מקורות, ואין לו כרגע, וניתן הבעיה.
אוקיי, כי אנחנו יודעים שיש נתק כלשהו בין ראש העיר לבין שר האוצר.
תמיד במסע ומתן כזה תמיד יש עליות ממורדות. כרגע
אנחנו מחפשים מבוגר אחראי, אתה יודע.
אני מאוד אשמח לעזור ככל שאני יכול, אני בקשר שוטף עם ראש העיר וכל מה שאני יכול כדי לסייע לו אני עושה, כי זה לא בעיה פרטית שלו, זה בעיה של כל מי שירושלים יקרה לליבו.
טוב, היית מן הסתם היום במליאת הכנסת, ראית את המחזה, שמעת את הקולות, גם את הנאום של ראש הממשלה, המוטיבציה של האופוזיציה.
דווקא היום לשם שינוי.
איך פספסת? חשבנו שרק לסיעת הליכוד, לכינוסים אתה לא מגיע, אבל אני רואה שגם...
לא לסיעת הליכוד אני דווקא מגיע, אבל הפעם...
חיפשנו שם עשרים בשבועות האחרונים. האמת היא שאתה עברת, כן, עברת איזשהו אירוע משפחתי מצער.
יכול להיות שחיפשנו את זה שם
כשישבתי שבעה לימא
שלי,
אבל... אז אנחנו, כן, לוקח את המילים בחזרה, ומשתתפים בצערך.
השרים שנמצאים כל שבוע בסיעת הליכוד, כך עשיתי בתור יושב ראש סיעה לשעבר במשך כל הקדנציה, וככה משיך לעשות.
טוב, בהזדמנות הזו שוב, אני אומר, באמת משתתפים בצערך, ואנחנו כמובן לא מתכוונים על אותו שבוע שישבת שבעה. כשאנחנו מדברים על הנאום הזה של ראש הממשלה, הוא היום הסביר בצורה מפורטת וארוכה למה החקירות בכלל לא צריכות להיות נגדו, אלא נגד חברי הכנסת שתמכו בחוק הזה. איך היינו אומרים? תשמע, יש הרבה מאוד חוקים בכנסת ששנויים במחלוקת. מה נתניהו מצפה שהמשטרה תחקור חברי כנסת למה הם תומכים או מתנגדים לחוקים שעולים בכנסת?
אגב, זה פחות או יותר מה שחוקרים אותו, כן, אבל...
כי הוא ניהל שיחה עם מול ידיעות אחרונות.
אבל אני חייב להגיד לך שהיות, כמו שאתה יודע, נתתי עידוד בפרשה הזאת, אז אני מנוע על ידי משטרה מלהתבטא בנושא החקירות של ראש הממשלה.
גם על דברים שנתניהו התבטא?
מה שהיה לי להגיד לפני שנתתי עידוד, אמרתי בצורה מאוד ברורה, אמרתי שאני נתן גיבוי מלא לראש הממשלה, אבל מעבר למה שדיברתי כשהיה לי מותר לדבר, עכשיו אני לא יכול להודיע.
הבנתי, מה אתה מרגיש שאתה קורא את הפרוטוקולים של ישיבות הקבינט בצוק איתן על המנהרות?
אני א', לא קראתי אותם.
רגע, אנחנו לא שומעים אותך טוב? השר אלקין?
הבלתי אפשרית באותה תקופה, וזה פגע מאוד בעדיפות הקבינט. ההדלפות הבלתי פסקות, המלחמות האישיות בין השרים, תחת אש, מה שנקרא, אני חושב שהיו מאוד מאוד בעתיים, ואנחנו כוועדת חוץ וביטחון נתנו על זה את הדעת בתחקיר שאנחנו.
הוויכוחים הללו, למרות שהם נראים לא טוב, הם ויכוחים על פיקוח נפש, על חיי אדם.
ויכוחים זה עניין לגיטימי לחלוטין, אבל ההדלפות שהיו מקבינט בניסיון להפוך לוויכוחים פוליטיים, נושאים ביטחוניים, זה היה מאוד בעייתי.
אז אולי כל הפרסום של הדוח הזה הוא הדלפה אחת גדולה ומיותרת?
יש דוח מבקר המדינה, אף אחד לא מתנגד לזה שהוא פורסם, כל עוד שזה לא פוגע בביטחון המדינה. אפשר להתווכח עם מבקר, הוא לא אימת האחרונה ולא סמכות היחידה שיש. בתור מי שמכיר היטב מה שקרה שם, כפי שאמרתי, בעקבות תחקירים שאנחנו עשינו, היה קושי נוראי בתפקוד הקבינט, ואפשר להבין את ראש הממשלה שלא יכול לסמוך על זה שהמידע שהתחלק עם חברי קבינט לא ידלוף.
השר זאב אלקין, השר לענייני ירושלים, אנחנו מודים לך על השיחה הזו ושיהיה בהצלחה, תודה רבה.
תודה רבה,
ערב טוב. ערב טוב, אנחנו נצא לפרסומות, אחר כך נשמע בהמשך התוכנית גם ככה בהקלטה של הדברים שאמר ראש הממשלה במליאת הכנסת, למען מאזיננו שלא שמעו את הדברים הללו, כמה דקות שבהם נתניהו מתייחס לראשונה בצורה מפורטת לחקירות נגדו, זה יהיה בהמשך. אבל נדבר על עוד הרבה מאוד עניינים, ולא רק על זה, אחרי הפרסומות.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
אלי, שומע?
כן, שרה.
כתבתי לך ברשימה לקנות את הקרקרים החדשים של קרמית. אלה שאפויים, נו, מקמח מלא. לי תקנה עם סומסום, לסרי תביא עם זיתים ושום, למושי עם צ'ילי ולדודי תביא.
בכיף, אני אביא את כל הסדרה.
חדש מקרמית, סדרת קרקרים אפויים מקמח מלא, דגנים ושיפון במגוון טעמים ותוספות. דוקטור קרמי, בבקשה.
קמח שיפון מלא משפיע לטובה על מערכת העיכול ומסייע במניעת מחלות.
קרמית, החופש להתפנק. חדש בבני ברק, פיצה פוד, 100% של גבינה אמיתית, ועכשיו מבצע חורף מפנק, מזמינים משפחתית ומקבלים את השנייה בחצי המחיר, משלוחים חינם. פיצה פוד בבני ברק, בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין, חייגו 03-628-1181.
איקאה סייל חוזר וגדול, עם אלפי מוצרים מוצבים במחירים שיעשו לכם טוב. מיודע לטבת עד בית בשבט, 12 עד 29 בינואר. בואו לקחת הביתה ולענות עוד באותו היום. איקאה, בקריית התא, בראשון לציון ובנתניה.
במלאת 11 שנים לפטירתו של גדול המקובלים הרב יצחק אדורי זכר צדיק לברכה, נעלה לציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים ביום חמישי ושישי. ביום ההילולה, יום חמישי הקרוב, בשעה 12, תתקיים אמירת שיחות על ידי הצדיק המקובל הרב יעקב עדס שליטה, במעמד נכדו וממשיך דרכו הרב יוסף כדורי שליטה. ב7:30 בערב תתקיים ההילולה באולמי הדריה המפוארים ברחוב האומן 2 תלפיות. במעמד יתלו חלק הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף, שר הפנים הרב אריה דרי, רבנים ומכובדים נוספים. להעברת שמות לברכה ללא תשלום ולכרטיסים, חייגו 1-800-800-757, 1-800-800-757.
מנהל מוסד, האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם המוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ובכל בית ספר. לפרטים צלצלו 053-310-8793, 053-310-8793.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואין?
ייעוץ רב-תחומי! זה המקצוע בשבילך! הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין, הנחיית הורים וייעוץ רב-תחומי. מרכז הישגים 03-652-5244, 03-652-5244.
היי, אתה! כן, כן, אתה! עולם הנדלן מעניין אותך? הנה ההזדמנות שלך. התקשר עכשיו למכון מנוף כוכבית 2780 והרשם לקורס אשר יעניק לך ידע מעשי בתחומי ההשקעות והיזמות של עולם הנדלן. מנוף, השער שלך לעולם הנדלן, כוכבית 2780.
שלום, כאן יעקב ארנברג, ראש מכון ארנברג. אני מזמין אתכם לרכוש שני מקצועות המניבים פרנסה בשפע. במסגרת מהפכנית המשלבת שני קורסי תעודה, ייעוץ נישואין והדרכת חתנים או קלות. זו הקורס המקיף מסוגו, באווירה אישית ומקצועית, עם המרצים הטובים בארץ ובראשם הרב שמחה כהן שליטה.
בואו לרכוש מקצוע מפרנס במכון ארנברג, במסלולים נפרדים לנשים ולגברים, בבני ברק ובירושלים. לפרטים ולהרשמה, 1-700-555-714, 1-700-555-714.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
אנחנו עכשיו עם חבר הכנסת עומר בר-לב, איש המחנה הציוני, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
במסגרת השוט עם נתניהו, גם אתה השתתפת בניסיונות להציק לראש הממשלה עם שאלות בסוגיית החקירה. נשאלו שאלות מזוויות שונות, אתה בחרת להתמקד בג'ינג'י. ואני רוצה לשאול אותך, האם קיבלת בסוף תשובה, אחרי שנתניהו נאם וקרא דפים, שכמו שאנחנו מבינים נכתבו בעצה אחת עם עורכי דינו, הוא נתן לך מענה?
כן, ראשית אני מאוד משתומם על השאלה שלך, שאתה אומר להציק לראש הממשלה עם שאלות.
לא, להציק זה לאו דווקא דבר שלילי.
לא, לא, זה לא להציק וזה לא שלילי, יש נוהג בכנסת שאחת לכמה זמן מגיע שר או ראש ממשלה, וחברי הכנסת השונים שואלים אותו שאלות שהוא לא יודע, זאת אומרת, הן לא מוכנות מראש, יש לך שתי דקות לשאול שאלה ושלוש דקות לענות. עכשיו, השאלות לראש הממשלה בוודאי הן קשורות לתפקוד הממשלה, לתפקוד שלו כראש הממשלה, אם זה בכל הקשור בצוק איתן ודוח המבקר והמנהרות, או שאם זה קשור בחקירות כנגדו, שבעצם זה לא החקירות, כי מה ש... משתמע מהם הרצון שלו להקדים את הבחירות, מדוע הוא החליט להקדים את הבחירות הקודמות, מה היו השיקולים שלו וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, לגבי השאלה שלך, לגבי השאלה שלי, מכיוון שיושב ראש הכנסת, ממש בניגוד לתקנון הכנסת, טען שכל השאלות האלה קשורות בחקירה ולכן אין מה לשאול אותן, אז אני ראשית הקראתי לו את תקנון הכנסת, סעיף 47 בעניין הזה, שאומר שרק שאלות שאו מעליבות או פוגעות בכבודה של הכנסת, או הן שאלות כלליות ביותר, אז סוג שאלות כאלה לא צריך לענות עליהן. לכן שאלתי שאלה נורא פשוטה, לגבי הג'ינג'י, קרי אדלסון, מהציטוטים, שיצאו לתקשורת, וגם אני שמעתי, הוא, נתניהו התחייב בפני נוני מוזס, שבתוך שבועיים הוא ידבר עם הג'ינג'י, עם שלדון אדלסון. אז שאלתי אותו אם הוא דיבר איתו.
כן,
כמובן אוקיי. שהוא לא ענה לי.
כן, טוב, השאלות הן בסדר, שאני דיברתי על יציג, אתה יודע, למי שצפה בכך מן הצד, ושמע את נתניהו אומר, אני אגיב על כך בהמשך, אל תעשו ספוילר, אבל, ועוד שאלה
אבל
בנושא.
זה לא לפי, אגיד... אבל זה כן. לא לפי התקנון, תשמע, לא, עם כן, כל כן, הכבוד כן, לזה אז... שהוא ראש הממשלה, הוא לא יכול פעם אחר פעם לשבור את כללי הדמוקרטיה הישראלית. אז יפה שהוא הכין עם העורכי דין שלו נאום ארוך בסוף, אבל הוא, יש שאלה והוא צריך לענות על השאלה.
אז אני רוצה לשאול אותך, האם אחרי הנאום הארוך הזה בסוף, האם לפחות חלק מהטענות נגד ראש הממשלה הובהרו? האם הוא הצליח לגעת באיזשהם נקודות שאתה אומר, אוקיי, פה אני מצליח להבין אותו, למשל בנושא חוק ישראל היום, הוא היטיב להגדיר איך הממשלה נפלה בעקבות החוק הזה, ואיך פתאום החוק זכה לרוב, למרות שהוא נשאר כבר בעמדת מיעוט. אתה יודע, דברים עובדתיים שאתה אומר, אוקיי, עושה שכל. האם זו ההתרשמות גם שלך?
תראה, זה לא ההתרשמות שלי. אני מבין שהוא מתורגל בחקירות על ידי חוקרי משטרה שהם הרבה יותר מיומנים ממני וגם יתר חברי הכנסת. ויש לו את עורכי דין הטובים במדינה, ולכן הם מכינים אותו לתשובה סבירה לכל שאלה. אבל בסופו של דבר ברור שהיה כאן עניין של איזשהו מקח עם ממכר, עם עורך של העיתון הגדול במדינה, או השני בגודלו במדינה אחרי ישראל היום, וכל ניסיון להסוות את זה הוא בעייתי, ולכן אני מאוד מקווה שכל כל השיחות האלה כולן יופצו לציבור, ובאמת כן. שנשמע את כל הסיפור, ושאף אחד לא יוכל לטעון שרק חלקים קטנים מגמתיים בצורה כזאת או אחרת מוצאים לסיבור.
בוא נדבר רגע על צוק איתן, גם דברים שאומר היום שר הביטחון השעבר יעלון, שמבקר את כל אלו שמביעים ביקורת על מה שהתנהל בקבינט שעסק בסוגיית המנהרות, ואומר מזל שההגה היה בידיים שלי ושל נתניהו ושל גנץ. נאמר למאזינים שאתה חבר כנסת עומר בר-לב, גם אלוף משנה במילואים, מפקד סיירת מטכ"ל ושורה של תפקידי פיקוד בצה"ל, ואני רוצה לשאול אותך קודם כל כאיש מקצוע, שאתה קורא טקסטים או שומע לפחות על ההדלפות שיצאו מתוך הקבינט הזה, על ויכוח בין שרים, אם צריך לעשות X או צריך לעשות Y, והוויכוח הזה מתנהל כשברקע יש כמובן שיח פוליטי ולא רק ביטחוני, אתה מרגיש עם זה בנוח, עם שיח כזה?
אז ראשית אני רוצה להוסיף שגם אני יושב ראש ועדת המשנה למוכנות צה"ל בוועדת חוץ וביטחון, ובמסגרת זו הוועדה שלי עוסקת בשנה וחצי האחרונות בכל נושא המנהרות, כל התחקורים והמסקנות מצוק איתן, הכל עובר דרך הוועדה שלי ואני בקיא בפרטי הפרטים. יכול לומר לך שאני מאוד לא מרוצה ממה שקרה בקבינט פעמיים. פעם אחת, כי בניגוד ל... אני אומר את זה כך, אני לא נבהל מוויכוחים, מדיונים מעמיקים בקבינט, ממש לא. אני חושב שהוויכוחים האלה לא צריכים להיות על נושאים טקטיים, כמו שבנט ניסה להוביל, כי אם על נושאים אסטרטגיים, מה מטרת המבצע, איך מסיימים אותו, האם יש לו מטרה מדינית, כן או לא, וכן הלאה. מצד שני, אני יודע שבדרך כלל בישיבות האלה, מה שקורה, שבעצם ראש הממשלה, שר הביטחון ויושב ראש המל"ל סוגרים ביניהם את הדברים, נכנסים לישיבה ובעצם מנסים להעביר את הזמן, לא בעצם מעלים את הדילמות האמיתיות בפני הקבינט, ולכן הקבינט לא באמת דן בדילמות האמיתיות שקבינט צריך לדון. אז מצד אחד בנט משך את זה לרמה פלוגתית, האם צריך לעשות איגוף מימין ומשמאל, שאני חושב שזה לא תפקידו של הקבינט, ומצד שני יעלון ונתניהו משכו את זה לכיוון של, תראו, יש לנו דעה, באנו עם דעה מסודרת, בואו אל תפריעו לנו. מעבר לזה, אני חושב שצהל לא בא ממש עם יוזמה התקפית ברורה, כי אם בא עם כמה עם מצות כאלה ואחרות, אמרתי לקבינט, תחליטו אתם, לא הייתה המלצה ברורה של צה"ל מה צריך לעשות בסיטואציה הזאת, ולכן גם לקח למעלה מעשרה ימים עד שהקבינט החליט סוף סוף להיכנס לפעולה הקרקעית ולהשמיד את המנהרות. גם זה קרה רק אחרי ש...
אז בוא ננסה אולי לשמוע לך...
חבלים מתוך אחת המנהרות.
הסבר לציבור, למה בעצם כך מתקבלות ההחלטות, ולמה עצם השאלה מה צריך לעשות היא לא שאלה פתוחה לשרי הקבינט, לשם כך הם נמצאים שם, יש בהם גם אנשי ביטחון וגם אנשים שמבינים בתחומים שונים, כל אחד מביא את הכישרון, את הגישה שלו לסוגיה, ואז מתקבלת ההחלטה. הרי אם דברים נסגרים מראש בין שלושה אנשים, אפשר לוותר על המושג של הקבינט מדיני ביטחוני, אפשר לעשות משאל טלפוני, הצבעה אוטומטית וזהו.
כן, תשמע, אני חושב שחלק מהבעיה שבמשך שנים הייתה תורה שבעל פה מאוד, למרות שהייתה בעל פה מאוד סדורה מה תפקידו של הקבינט, ובאמת היו דיונים מאוד מעמיקים, שוב אפילו בממשלות של נתניהו, בהם היה ברק, יעלון, דן מרידור, בגין, בהחלט היו דיונים מאוד מעמיקים וכמו שצריך. מה שקרה בקבינט של הממשלה הקודמת, בצוק איתן, שרוב השרים היו שרים חדשים, אלה שהיו בקבינט, הם שברו את כל הכללים של התנהגות קבינט, גם במובן הזה שהיו הדלפות החוצה, שבדרך כלל בעבר, אני לא זוכר הדלפות כאלה מקבינטים בעבר, השתמשו בהדלפות האלה לצרכים פוליטיים כאלה ואחרים, וכמו שלמשל היום שבר ראש הממשלה ויושב ראש הכנסת את הכלל הכתוב על פי תקנון הכנסת, איך מתנהגים ומה, על מה עונים ועל מה לא עונים, אותו דבר שם, כל ראש מפלגה ולפעמים לא ראשי מפלגות, פשוט אם זה בגלל היעדר ניסיון או אם זה בגלל היעדר כבוד לפורום שבו הם יושבים והבנה של החשאיות שלו מאוד חשובה, הם שברו את זה והתוצאה הייתה גן ילדים, זאת הייתה התוצאה.
חבר הכנסת עומר ברלב, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה,
ערב טוב. פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
כשמדובר בסמארטפון כשר, אל תתפשר. בשביל זה יש אסקן, המאושר על ידי גדולי הרבנים. רק באסקן, סמסונג גלקסי כשר באיכות שלא הכרת, והיחיד באחריות היבואן הרשמי. ועכשיו, גלישה כשרה בדפדפן ומגוון מכשירים החל ב-799 שקלים. להצטרפות חייגו 02-940-4050, באתר אסקן ובסניפים נבחרים של רשת מחסני חשמל. אם צריך, שיהיה אסקן.
עדיין סובלים מכאבים? ביקיור לייזר, המכשיר עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו, במחיר מיוחד, חייגו כוכבית 3414.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ, 02-538-3788. תלפנו עכשיו, 02-538-3788.
בג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים. מחירה מיוחדת של מגוון רכבי סטיישן ב-60 תשלומים ללא ריבית ושנתיים אחריות כולל טיפולים. לפרטים חייגו עכשיו כוכבית 2200. המבצע בכפוף לתקנון. בבג'ט תמיד יותר משתלם.
והשבוע בברקול, בימים שלישי ורביעי, קרעיים או ירחיים אוף של אשפר, 1 קילוגרם ב-29 שקלים ו-90 אגורות. בטטה, קילוגרם אחד ב-3 שקלים ו-80 אגורות. אבקת מרק, פטריות, בצל או אוף אמיתי של אוסם, ב-16 שקלים ו-90 אגורות בלבד. תנור ספירלה, רק ב-69 שקלים ו-90 אגורות. רק השבוע ורק בברקול.
שחקים וארקיה מזמינים אותך לנופש נשים מפנק במיוחד בשבילך. 4 ימים במלון אסטרל נירוונה, בימים ראשון עד רביעי, תזיין ועד יוטט בשבט, על בסיס הכל כלול, טיסות, מופעים, הרצאות, סדנאות ועוד, וכן ארוחות מהדרין ממיטב השפים בחשרות ערב מחפוד. הרשמי עכשיו 054-533-4101, 054-533-4101.
בני פישר, תיווך הגבעה, מזמין אתכם להצטרף לגבעה הצרפתית בירושלים. מבחר דירות ובתים צמודי קרקע בגבעה הצרפתית השוכנת בסמוך לשכונות רמת אשכול, מאה שערים וגאולה. מתאים למגורים או להשקעה. לפרטים תיווך הגבעה 052-7636-099, 052-7636-099.
מנהל חיידר, האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם מוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ובכל בית ספר. לפרטים צלצלו 053-310-8793, 053-310-8793.
החורף כבר כאן, ואתה חייב לעצמך קצת שקט ומרגוע. חמי געש בערב של רחצה נפרדת לגברים. ביום חמישי הקרוב בשבע בערב, בריכות מים טרמומינרליים, סאונה רטובה ויבשה, עיסוי זרמי גופרית ועוד. רק 15 דקות מבני ברק, 09-952-9404. הכניסה מגיל 16 ומעלה. חמי געש, אוצר טבע.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
מכללת מבחר מכינה אתכם לתואר. מעוניינים ללמוד לתואר ראשון בסיעוד, עבודה סוציאלית או שירותי אנוש ורב תחומי? הרשמו עכשיו למכללת מבחר, המכללה החרדית המקצועית הוותיקה ביותר. מלגות לזכאים, מחכים לכם במבחר. 03-578-5030 03-578-5030.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה, בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
עכשיו אנחנו עם פרשננו לצבא וביטחון, קובי פינקלר. שלום קובי.
שלום אבי, ערב טוב.
לפני שנדבר על שרבית הקסמים, רק מילה אחת, לפני זמן קצר, ניסיון הפיגוע ליד כוכב יעקב, ברוך השם, פיגוע הזה לא הצליח.
אכן, חסדי שמיים, צמד המילים הללו כל כך משמעותי, וכל ערב וערב שאפשר לומר אותו, בוקר ובוקר שאפשר לומר אותו, גם התקיים לפני כ-3 רבעי שעה, מחבל, נוהג בכלי רכב ושועט לעבר קבוצת אזרחים וחיילים, סמוך לתחנת הדלק של כוכב יעקב. הם מבחינים בו, החיילים שנמצאים בנקודה הזאת מבחינים בו, יורים לעבר הרכב הזה ומחסלים את הנהג הזה, את הרוצח הזה, את המפגע הזה, הורגים אותו, לאחר מכן נמצא בכלי רכבו סכין שהייתה בידו, כל כוונתו הייתה לדרוס אותם, לפגוע בהם, ואז כמובן לצאת מן הרכב ולהמשיך את זממו. ברוך השם, תושייה של החיילים, חסדי שמיים גדולים, מונים אסון, ברוך השם, נסכם, אין נפגעים, המחבל עצמו נורא ונהרג.
עכשיו אל שרבית הקסמים, מערכת כמו כיפת ברזל, רק שנועדה לטילים ארוכי טווח, כבדים יותר, ואלו שמגיעים ממרחקים יותר. היום ניסיון, ניסוי בשרבית הקסמים, ניסוי מוצלח, כך על פי הדיווחים. בואו ספר לנו קצת יותר על מה אנחנו מדברים.
נכון, אנחנו מדברים כל הזמן על מערכת כיפת ברזל, אם יש לנו 6 מערכות, 7 מערכות, 8 מערכות, 9 מערכות, ותמיד אזרחים מודאגים אומרים, היו לנו כאלו מערכות באילת, הוציאו אותו מאילת, העבירו אותו לבאר שבע, באר שבע אומרים, העברתם אותו לאשדוד וכולי. המערכת הזאת היא מערכת כלל ארצית. מנקודה אחת אתה יכול לשלוט על כל מרחב ישראל, וזה מה שקרה גם היום בניסוי. מי שאמרת בצורה הכי נכונה, אם כיפת ברזל מיירטת רקטות וטילים, גם כיפרי צלח של 40, 60, 80 קילומטרים, עם משקל יחסית נמוך, אנחנו מדברים פה על טילים שמשוגרים לעבר מדינת ישראל במשקלים של כ-500, 600, 700 קילוגרמים, במרחקים אדירים, מערכת שנקראת רב שכבתי, כלומר שיוצאת מתחום האטמוספירה, כבר מנטרלת את הטיל שנורא לעבר ישראל חלילה, במרחקים גדולים, רחוקים ממדינת ישראל, כך שהיום בכלל לא יגיע אלינו, והיום טיל מטרה כזה משוגר מאחת הנקודות, המקם שלו, מקם אמריקני, מתביית על הטיל הזה, מאמת את נתוני המרחקים, משגר לעברו את טיל המטרה של שרבית הקסמים, פוגע בו בהצלחה במרחק של מאות קילומטרים, אבי, ואתה יכול לחשוב רק לדמיין בראש, מה שעובר לנו בראש מעל 500 קילומטר או 600 קילומטר או 400 קילומטר מעל הראש, וזה יכול לפגוע גם בדברים אחרים שעוינים אותנו, אבל בהחלט הצלחה מבצעית נוספת. למשרד הביטחון ולמערכות האמריקניות.
להגנה האווירית של ישראל, כמו שאמרת, בשיתוף אמריקני, בהחלט מערכת שרבית הקסמים. קובי פינקלר, כתבנו לצבא וביטחון, תודה רבה.
תודה, ערב טוב לך.
ערב טוב, אנחנו מסיימים שעה ראשונה של המהדורה המרכזית. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני שי פופובסקי. נשוב לאחר חדשות השעה 8 עם נאום ראש הממשלה, כפי שנמסר היום בכנסת מעל דוכן הכנסת. תישארו איתנו.
המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
חושבים שאתם והחברים שלכם יודעים לתת את הכל? רוצים לזכות בהקלטת דיסק קומזיץ משלכם עם כל החברים? נראה אתכם! דוריטוס וכל חי מזמינים אתכם להאזין לתוכנית מוצש חי עם מנחם טוקר, לעלות לשידור ולהקליט את עצמכם עם כל החברים בשירת קומזיץ סוחפת. נגני MP3 ומרזי דוריטוס מפנקים מחכים למשתתפים הסוחפים. מוצש חי עם מנחם טוקר, מוצש ב-10, כאן בכל חי.
Okay.
החורף כבר כאן, ואתה חייב לעצמך קצת שקט ומרגוע. חמי געש בערב של רחצה נפרדת לגברים. ביום חמישי הקרוב בשבע בערב, בריכות מים טרמומינרליים, סאונה רטובה ויבשה, עיסוי זרמי גופרית ועוד. רק 15 דקות מבני ברק, 09-952-9404. הכניסה מגיל 16 ומעלה. חמי געש, אוצר טבע.
עדיין סובלים מכאבים? ביקיור לייזר, המכשיר עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו, במחיר מיוחד, חייגו כוכבית 3414.
בדג'ט מתחדשת ואתם מרוויחים. מחירה מיוחדת של מגוון רכבי סטיישן ב-60 תשלומים ללא ריבית ושנתיים אחריות כולל טיפולים. לפרטים חייגו עכשיו כוכבית 2200. המבצע בכפוף לתקנון. בבדג'ט תמיד יותר משתלם.
והנה חיים שלנו יוצא מהחללית, מתקרב ומציב את הדגל. כן, זה צעד קטן לאדם, צעד גדול לשבוע החלל הישראלי.
חולמים להגיע למאדים? סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע מזמינה אתכם לשבוע החלל הישראלי. מסלול אתגרי, תצפיות, אסטרונאוטים ועוד. הכניסה חינם, 29 בינואר עד 3 בפברואר. פרטים באתר space.gov.il. האירועים להנצחת מורשת אילן רמון.
בעקבות השינויים הצפויים בתקנות הביטוח הלאומי, החברה המרכזית למימוש זכויות תקיים היום קו פתוח. התקשרו כוכבית 500 אל הקו הפתוח ומנעו את הפגיעה בזכויותיכם. התקשרו כוכבית 5700.
פיינל סייל בהולדמן קידס, 4 פוטרים רק 99.90 שקלים. פיינל סייל בהולדמן קידס, ג'נריישנס אוף סטייל. מהמגוון המשתתף במבצע, מידות 1-8.
שחקים וארקיע מזמינים אותך לנופש נשים מפנק במיוחד בשבילך. 4 ימים במלון אסטרל נירוונה, בימים ראשון עד רביעי, תזיין ועד יוטט בשבט, על בסיס הכל כלול, טיסות, מופעים, הרצאות, סדנאות ועוד, וכן ארוחות מהדרין ממיטב השפים בחשרות ערב מחפוד. הרשמי עכשיו 054-533-4101, 054-533-4101.
מנהל חיידר, האם המוסד שלך בטוח? איחוד הצלה משיק את מיזם המוסד בטוח בכל רחבי הארץ במטרה להנגיש ציוד רפואי מתקדם לכל מוסד ובכל בית ספר. לפרטים צלצלו 053-310-8793, 053-310-8793.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
לנשום את ניחוח מתאי הקפה בברזיל. להרגיש בכל לגימה את טעמם של פולי קפה איכותיים. מה שכוס קפה אחת יכולה לעשות. קפה אליט שמחים להציג את קפה ברזילאי. 100% פולי קפה מברזיל לחוויית קפה מושלמת. קפה ברזילאי של אליט, להרגיש את האיכות, להנות מהטעם. עכשיו בחשרות בדץ העדה החרדית ובאריזה חדשה. תהנו.
בכל מקרה חירום רפואי, צלצלו למוקד 1221 של איחוד הצלה בכדי לקבל את המענה הרפואי המהיר ביותר.
רפואת השן, המרכז לשתלים דנטליים בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב, המרפאה המתקדמת והחדשנית ביותר בבני ברק, 03-619-2885.
שמעתם את התשדיר של קורס פרסום ויחסי ציבור בבית ספר, ואתם אנשים דיגיטליים שרוצים ללמוד לעשות את זה בדיגיטל? שימו לב, חדש, קורס פרסום ושיווק דיגיטלי בשלוחה החרדית של הבית ספר, כל מה שאתם צריכים לדעת על מנת להפוך לאנשי פרסום ושיווק בדיגיטל, להשתלב במשרדי פרסום, חברות, ארגונים, או ללמוד איך לקדם את העסק שלכם ברשת. לפרטים והרשמה חייגו כעת, 03-579-2111, הבית ספר של איגוד חברות הפרסום, 03-579-2111.
אז זהו, אתה בוודאי שמעת כמוני וכמו כולם את, את התוכנית השירים שאהבנו בהגשת עורך הדין דוב הלברטל.
אתה רציני?
תשמע, הוא באמת בא כמו גדול, מתנצל, ושמיע מוזיקה במיטביו.
השירים שאהבנו,
השירים שאהבנו, השעה עם השירים הכי אהובים, שש בערב, רק כאן בקול חי. רוצים גם אתם להגיש? חייגו עכשיו לאחד 952-92-93, הקישו אחת ואחר כך שבע.
כמה טוב שנפגשנו.
חדשות קול חי, השעה 8.
שלום רב, באולפן אריאל שרפר. חשד לפיגוע בבנימין, רכב פלסטיני התנגש בשעה האחרונה בעוצמה בתחנת הסעות ליד תחנת הדלק.